הסוף של אדום. גיליון מספר 21. מסר מהאוטיסט בנימין גולדן. תשין סמך ב'. העולם מאוד מפחיד היום. המצב הוא שאין לאן לברוח. כל אחד עם קצת הבנה מבין שמשהו גדול מאוד קורה בכל המאה הקודמת, וגם בשנים האלו, תחילת המאה הזו. יותר ויותר השם מראה לנו שאין לאן לברוח. כל המלחמות במאה ה-20, לאט לאט המלחמות נהיו גדולות יותר ויותר, וכיסו יותר ויותר מהעולם. עד היום הזה שכמעט לא נשאר מקום בטוח בכל העולם. עכשיו ארצות הברית בפחד גדול. ויש סיבה, כי המנוול בן לדן הוא אדם מאוד פיקח, מאמין פנאטי בכוחות הרעים, הבטוח שהוא צודק ונלחם כביכול לשם שמיים במרכאות. ולכן, ארצות הברית מרכז התומעה, ארצות הברית מרכז עגל הזהב, ארצות הברית מצרים ממש, אדום ממש, ארצות הברית שהכסף והגשמיות ממש הרסו כל דבר רוחני, ובמיוחד בין היהודים. ארצות הברית שאין לה זכויות נגד אחד שנלחם לשם שמיים במרכאות, אפילו שהוא רשע מעוות וחייתי. ולכן יש ממה לפחד. כי על פני השטח ארצות הברית נראית ממש כמו ארץ של צדיקים. חופש ביטוי, מקום שכל אדם יכול להרוויח את לחמו, מקום שכל אחד יכול להאמין ולהתפלל איך שהוא רוצה, בלי הפרעות. מקום שעוזר לארצות אחרות, אבל כל זה זה רק בית מקדש במרכאות לעגל הזהב. וזה רוצח כל דבר רוחני, כל קשר עם הקדוש ברוך הוא. ועכשיו יש מלחמה בין השקר של אדום והשקר של ישמעאל. אני לא צריך להגיד מי ינצח. תקראו בנביאים ותדעו הכל. תשאלו את הרבנים שלכם מי ינצח, אדום או ישמעאל. ואחרי זה תשאלו מי ינצח, הקדוש ברוך הוא או הגויים. ותשאלו מי ינצח, השליח של הקדוש ברוך הוא, משיח, או הגויים, שיבואו כולם 70 זאבים נגד הכבשה הקטנה, מי ינצח? עם ישראל, תראו באיזה מצב קשה אנחנו. באמת אנחנו יתומים גמורים. באים לשאול אוטיסט מסכן מה לעשות? אוי עם ישראל, מזה הלב שלי כל כך שמח, לא בגלל שאתם נותנים לי כבוד גדול, אלא זה סימן שזה דור באמת עזוב, בלי הנהגה באמת. כמו שכתוב, שלפני שיגיע המשיח, הדור יהיה דור של יתומים בלי הנהגה. בסוגריים, כמו שכתוב בשירת האזינו, כי יראה כי אוזלת יד, ואפס עצור ועזוב. ולכן אני כל כך שמח, כי באמת הישועה קרובה, ואין ממה לפחד או לדאוג, רק מהיצר הרע. ומי יעבור את הקושי הזה? רק אלו הקרובים לאמת, אלו שלא משנה מה, מחזיקים ביד השם ולא עוזבים, רק אלו יעברו את זה. שאלה, למה אמרת פעם שהעולם המערבי זה זאב בבגדי כבש? תשובה, התרבות של העולם המערבי, של אדום, זו הסכנה הגדולה ביותר. אדום זה הסמל של העולם הזה, של הגשמיות, של השקר. אנחנו נסחבים לתוך החיים של העולם הזה, וזה שכנוע טוב ונעים להפריד את היהודי מהמסורת שלו, מהאמונה שלו, מהביטחון שלו, מהאהבת השם שלו. שאלה, לכאורה אנחנו כל כך שקועים בתרבות של עולם המערבי, של אדום, שאנחנו חושבים שזה טוב? תשובה, נכון. וגם החרדים מרגישים את המשיכה לחומר, לבגדים, למכוניות, לפלאפונים, לטיולים וכו'. שאלה, למה אמרת שבמקום שיש עגל הזהב גשמיות, שם השם מסתיר את פניו? תשובה, כי השקר והאמת לא יכולים לעמוד ביחד. האמת זה רוחניות. האמת זה הקדוש ברוך הוא להתקרב אליו. השקר, הגשמיות, לא יכול לחיות בתוך עולם של רוחניות. לכן התרבות של אדום, של גשמיות, חייבת ליפול. שאלה, אבל למה גשמיות מפריעה לרוחניות? למה זה לא טוב שיש ליהודי הרבה כסף ורכוש וכו'? תשובה, אדם צריך רק את הבסיס שלו בשביל לחיות. יכול להיות לו בית צבוע, נקי ומסודר, אבל לא יותר מזה. ברגע שעובר את זה, הוא מגיע, בדרך כלל, לעגל הזהב ושוכח את הקדוש ברוך הוא. בסוגריים, כמו שכתוב מפורש בתורה, בפרשת עקב, הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. אדם שיש לו פלאפון פשוט, כי הוא חייב להתקשר לאשתו כמה פעמים ביום, אחרי כמה זמן הוא רוצה פלאפון יותר משוכלל, ולתת את שלו לאישה. גם אז צריך עוד אחד, כי צריך רק בשביל המשפחה הקרובה ולילדיו. עד אז הוא כל כך משוגע עם פלאפונים, והוא תובע בחשבונות פלאפונים שהוא כבר שוכח את הקדוש ברוך הוא. ציטוט מדברים נוספים של בנימין גולדן. שאלה, למה האוטיסטים לא מגלים דברים מעשיים, כמו איפה בן לדן, או תאריכים מסוגלים לניצחון? תשובה, לא נשלחנו לתת תאריכים מדויקים. נשלחנו להזהיר שאם לא עושים תשובה, השם יגרום לסבל כל כך גדול כדי לטהר את העם, שכדאי יותר לעשות תשובה. אם אגיד שב-11 בספטמבר תהיה התקפה על מגדלי התאומים, מה הייתם עושים? שאלה, אולי יהודים היו ניצלים? תשובה, יכול להיות, אבל רוב היהודים היו סובלים פי כמה וכמה. כי במקום לעשות תשובה, היו דואגים לא להיות בבניין, או היו דואגים שיהיו מטוסי קרב להפיל את המטוסים האחרים, או היו תופסים את הערבים לפני שעשו את זה. אבל אף אחד לא היה עושה תשובה. היו בטוחים שהצבא מציל אותם. וזה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה להציל את העם. ציטוט נוסף במסגרת מדברי הרב דסלר, זכר צדיק לברכה, בספר מכתב מאליהו, חלק ג', עמוד 205. מלכות משיח צומחת ומתגלה מתוך מלכות אדום, שעל ידי חורבנה של מלכות אדום עולה ומתגלה מלכות שמיים. כמו שכתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המנוחה. חורבנה של אדום, עשיו, יבוא רק על ידי חורבן העולם הזה. כאשר מביא הקדוש ברוך הוא את העולם למצב שיסודות חיי העולם הזה יתמוטטו, השלווה תתערער, חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה, פחד וייסורים, וכל העולם כולו יעמוד תחת אימת הרס וחורבן, אז יתגלה לעין כל שהתרברבותו של האדם וגאוותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה כביכול מביאים רק לאבדון. אז יכירו את ההפסד שבחיי העולם הזה כשם מרוקנים מכל תוכן רוחני, המובילים רק לכליה ואבדון. כשיתייאש האדם מלהשיג רצונותיו ותאוותיו, אז יתגלה אורו של משיח. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. עד כאן מדברי הרב דסלר במכתב מאליהו. כאן, בהקשר למסר הזה, המדבר על ביטולו של הגשמיות, נביא מאמר שאושר לפרסום על ידי בנימין גולדן, המבאר בהרחבה את סיבת התרסקותו של העולם הכלכלי המערבי. עין בעין, סדרת שיעורים להבנת משמעות התקופה לאורם של חזון הנביאים ודברי חכמינו זיכרונם לברכה. והאלילים קרות יקרתון, להסברת משמעות קריסת הכלכלה המערבית. להבין את משמעות התופעה המדהימה של התרסקות העולם הכלכלי כפי שהכרנו עד כה, הבנקים, הבורסה, הנדלן וקופות הביטוחים. מדוע הכלכלה האמריקאית חולה? לנגד עינינו אנו רואים את קריסתו של הכוח הכלכלי המוצק, החסון והכל יכול של העולם המערבי. מהי משמעות תופעה מדהימה זו? מדוע היא מתרחשת דווקא בתקופה זו ובימים אלו? ומדוע דווקא הכלכלה האמריקאית היא שסופגת את המכות הקשות ביותר? ננסה להסביר זאת בעזרת השם במסגרת מצומצמת זו, כי יד השם הטובה עלינו בחסדו וברחמיו. קללתו של אדם הראשון. כאשר אדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת, הוא התקלל בקללת בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. פרשת בראשית, פרק ג'. פירוש הדבר, שלפני החטא היה אדם הראשון במדרגה רוחנית גבוהה והיה דבוק לקדוש ברוך הוא. כאשר היה אוכל מפירות גן העדן היה מרגיש את חסד השם והיה אסיר תודה לבורא עולם מתוך תחושה של הכרת טובה עמוקה לבורא יתברך על חסדו ועל טובו. בזעת הפך תאכל לחם. לאחר שהאדם חטא וירד ממדרגתו, שוב הוא לא היה ראוי לאותה זכות להיות נהנה מעצי גן העדן בחינם ללא תמורה, כי החטא קלקל אותו וגרם לו להיות כפוי טובה. אילו הוא היה ממשיך להנות מן הפירות ללא מאמץ, היה זה מוריד אותו יותר ויותר מבחינה רוחנית להיות מסואב בכפיית טובה ורדיפת תענוגות. משום כך הוא התקלל בקללת בזעת אפיך תאכל לחם. קללה זו נועדה בעצם לטובתו האמיתית, כדי שהוא יחוש את המאמצים לרכוש את מזונו ויתחיל להעריך את בוראו על ההזדמנות שנותן לו להרוויח את לחמו ביושר. כמו בן מלך, נסיך מפונק שהתקלקל בדרכיו והוגלה ממקומו לצורך חינוכו ולצורך הבנתו להיות אחראי למעשיו כלפי בוראו, כלפי עצמו וכלפי עולמו, כך נגזר על האדם הראשון לגלות מגן העדן ולעמול בזעת אפו על לחמו. השתדלות לפרנסת האדם. מידך גיסה היה על האדם להיות יותר זהיר לאחר הכישלון של החטא, שלא לייחס את הצלחתו החומרית לזעת אפו, למאמציו ולתבונתו, אלא לדעת שהכל מעט בורא עולם. מחשבת הגאווה היא הרת אסון. היא מובילה את האדם להתרברבות מנופחת, מה שמוליך בסופו של דבר לאבדון רוחני, ובעקבותיו התמוטטות גשמית. וכפי שנאמר בחומש דברים, והוזהר על כך האיש היהודי, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. הניסיון הגדול והקשה. כאן תמונה המלחמה התמידית בין היצר הרע ובין האדם. היצר הרע מייחס את ההצלחה החומרית אל זעת אפו של האדם בכישוריו, מאמציו ומיומנויותיו, ואילו האמונה מלמדת את האדם כי המאמצים הם רק השתדלות בלבד, ולא הם המה המביאים לו את הצלחותיו. וכמאמר הפסוק בהמשכו, כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. מפרש התרגום, עליך לדעת כי השם הוא הנותן לך שכל ועיצה טובה לקנות ולהצליח בנכסיך. לאחר מתן התורה. כאשר בני ישראל יצאו ממצרים בניסים ובנפלאות אשר לא היה כדוגמתם מיום בריאת העולם, הם קיבלו את התורה בהר סיני. כעת הם שוב חזרו למעלתו העליונה של האדם. האדם הראשון, כפי שהיה בגן העדן לפני חטאו, בטרם גורש אל מעבר ללהט החרב המתהפכת השומרת על שערי גן עדן. כמו שנאמר, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. במצב מרומם זה היו רואים הם שהגויים ישרתום והם יעסקו אך ורק בתורה וביראת השם. אך גרם החטא המר, חטא העגל, ושוב ירדו בני ישראל למדרגה שפלה ואפלה, מדרגה של חטא וטעות אשר קלקלה את המצב הנעלה בו היו שרויים. ומאז והלאה, האנושות במצב תמידי של מאבק. מאבק בין האמונה בכוחו של בורא העולם לבין האמונה בכוחו של האדם. מאבק בין הגאווה וההתרברבות לבין הכניעה ושפלות הרוח. בין התנשאות בוני מגדלי בבל פורחים באוויר ובין תלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום, המאמינים באלוקים הגדול והנורא, מלך העולם. בין ההכרה כי הכוח האלוקי העליון הוא ששולט בבריאה כולה שלטון בלא מצרים, לבין המחשבה המטופשת כי האדם הוא שקובע את הגורל של עצמו. וכעת באחרית הימים הגיע זמנו של ניפוץ האלילים, כמו שאומרים בתפילת עלינו לשבח, אשר היא מתפילות מוסף של ראש השנה בברכת מלכויות, והאלילים קרות יקרתון. הדולר האמריקאי, שכבש בסערה את הכלכלה העולמית ב-100-200 שנה האחרונות, וזאת לא מעט בזכות ההצהרה אשר נפרסה על פני כל אורך שטר הדולר, In God we trust, כלומר באלוקים אנו בוטחים. הצהרה זו היא שעמדה לו למטבע זה לסגזג ולכבוש מקום של כבוד בראש סולם הכלכלה העולמית. אך הכניעה בפני אלוקי השמיים והארץ, הכניעה בפני אדון הכל, הכל יכול באמת, הלכה ופינתה עד עד את מקומה לסגידה למטבע, לאושר וליכולתו של האדם בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות כביכול. סגידה לאליליותו של בן אנוש, בן התמותה. האמונה בכוחי ועוצם ידי הלכה והתפתחה, הלכה והתעצמה, ולהצהרה שבראש שטר הדולר לא נותרה אלא משמעות טקסית בלבד. הסגידה לאליל הדולר. הדבר בא לידי ביטוי בכפירה הנלמדת בראש חוצות בבריאת העולם על ידי אלוקים בעל תבונה המשגיח עליו. הכפירה המלמדת כי העולם נברא מעצמו כביכול, טיפשים שכמותם. הדבר בא לידי ביטוי בפריצות הנוראה החוגגת בראש התרבות המערבית, המהווה בעיתה גסה בכל המקודש, הנאצל והיקר בתנך, הספר האלוקי. הדבר בא לידי ביטוי ברדיפה ללולאות יומם ולילה אחר המטבע והאושר, תוך רמיסת כל הערכים החברתיים והאנושיים, ובסגידה לתאוות, לרדיפת הממון וליצר לב האדם הרע מנעוריו. דה אלמייטי דולר, הדולר הכל יכול, כך היה הכינוי החביב בפיו של עם האמריקני לאלילו הדולר, מסעת נשו. ובדיוק כפי שנאמר על ידי משה רבינו עליו השלום בחומש דברים, כאשר העושר הכלכלי והפריחה והסגזוג אינם מלווים ביראת השם ובאמונה, מביאים הם לגאון רוח ורום לבב. וכפי שנאמר בפרשת עקב, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הדולר בגימטריה 240, דלת וב ביחד 10, למד 30, ריש 200 וביחד 240, ורם לבבך, רם בגימטריה 240, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי, עשו לי את החיל הזה. הוא המחזה המדהים, אשר הובטחנו בו בדברי החוזה האלוקי, ישעיהו הנביא, לפני כ-2600 שנה, בחזונו על עידן אחרית הימים, בהתקרב היום הגדול והנורא, כפי שנכתב בספר ישעיהו פרק ב'. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. והיה באחרית הימים, כי יום לה השם צבקות על כל גאה ורם. שימו לב לביטוי, על כל גאה ורם. ושח גבהות האדם, ושפל רום אנשים, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף. ובאו במערות צורים ובמחילות אפר, מפני פחד השם ומהדר גאונו, בקומו לערות הארץ. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי חספו ואת אלילי זהבו, אשר עשו לו להשתחוות, לחפור פירות ולעטלפים. לחפור פירות ולעטלפים. לבוא בנקרות הצורים ובסעיפי הסלעים, מפני פחד השם ומהדר גאונו, בקומו לערות הארץ. מוסיף החוזה ישעיהו ואומר, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא. והאלילים קרות יקרתון. הכלכלה המערבית, ההצלחה החומרית האמריקנית הביאה לעם ישראל ירידה גדולה, סיאוב, מחלות קשות לעם השם. קלקולים רבים חדרו למחנה התורה דרך התרבות האמריקאית, התרבות המלמדת כי בראש המעיינות יש להציב את השאיפה להצלחה חומרנית, לאושר נכסים וכבוד, תוך שכחה כי האושר והכבוד מלפניך, מלפני מלכו של עולם. זו הסיבה שכחלק מתיהור העולם מהאלילים ומהדעות הכוזבות, הכלכלה האמריקאית והמערבית בכללה הולכת וקורסת. וכפי שנכתב מפורשות בדברי אחרון הנביאים, הנביא החותם את תקופת חזון הנבואה מלאכי בפרק א', כי תאמר אדום רוששנו ונשוב ונבנה חורבות, כה אמר השם צבקות, המה יבנו ואני אהרוס, וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר זעם השם עד עולם. תפקידנו בימים הרי גורל אלה להתחזק באמונה וביטחון בהשם יתברך, לדעת שממנו הפרנסה, ממנו הבריאות, וממנו הגשמת כל צורכנו ומשאלות ליבנו. עלינו לבטוח בהשם יתברך כמו תינוק בזרועות אמו, אשר נותן אמון מלא באהבתה של אמו כלפיו. עלינו לדעת שאנחנו תלויים אך ורק ברצונו של הבורא יתברך שמו, ולא באף אחד אחר. משום כך חשוב שנתרחק מכל דבר שעלול להאחיר את האמונה והביטחון בהשם יתברך, ועלינו להתחזק בשמירת השבת כהלכתה, יסוד האמונה והביטחון בהשם אלוקי השמיים והארץ. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.